ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל מיני דמיטב, בכל מכל כל. אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, שבת חיי שרה, זו שבת של עיר הקודש חברון, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. ואחת השאלות היותר מעניינות שקשורות לחברון, זה אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה, קניין ראשון בארץ ישראל. הוא לא קונה אותה רק מאפרון החיתי, הוא קונה אותה מכל בני חת. ככה פסוק הוא אומר, נכון? אומר אברהם, שמעוני, פיגעו לי באפרון בן צוחר, הוא מבקש מבני חטא, באוזני כל בני חטא לאמור, והסיבה היא מאוד פשוטה. כשאדם קונה קרקע, זה לא רק קניין פרטי בין שני בני אדם. קניין קרקע צריך את האישור של הרשויות. אתה קונה היום אדמה בארץ ישראל. אם אין לך אישור בטאבו מהמדינה, אתה לא יכול למכור. אתה יכול למכור לכל אחד שאתה רוצה, צריך אישור, נכון? אז גם כן פה, בני חטא, צריכים לתת לו את האישור. הקהילה, לתת את האישור לאפרון, למכור, ולכן אברהם מתחיל את כל השיחה כולה, לא עם אפרון, אלא עם בני חת. עד כאן ברור, פשוט, נכון? השאלה שצריך לשאול, מי היה בעל הבית של חברון? מי בנה את חברון? קוראים לה קריית ארבע. למה קוראים לה קריית ארבע? אז כתוב, רש"י אומר בספר יהושע שבחברון היו ארבע ענקים, אחמן, שישי, תלמי ואבא שלהם. איך קראו לאבא שלהם? ארבע. זה היה שמו. אבא שלהם קראו לו ארבע, קריית ארבע, קריה של מי שבנה אותה, שקוראים לו ארבע. כך אומר המדרש, שמו של... שמו של בונה הקריה הוא ארבע, הוא הבעל הבית של חברון, נקראת על שמו. ובאותה תקופה של אברהם אבינו, הוא עדיין חי. ארבע חי. ארבע חי, הילדים שלו חיים. הראיה, שכאשר בני ישראל יוצאים ממצרים אחרי למעלה מ-200 שנה אחר כך, כן, אחרי 210 שנה, עוד הוא חי, עוד הענקים חיים. כלב הולך, והמרגלים הולכים אל הארץ, ושם בני הענק, הם רואים אותה, את בני הענק, הם עוד קיימים. אז השאלה הכי פשוטה, אברהם הולך לקנות את החלקה הכי חשובה בחברון, היא קריית ארבע, קריית ארבע היא חברון. הוא קונה כדי לקנות, הוא מבקש רשות מבני חטא. למה הוא לא מדבר עם הענקים? הרי הם בעלי הבית. איפה הם? איפה הענקים של חברון? למה הם לא חלק מהמסע ומתן? למה לא מזכירים אותם? למה צריך רק רשות של בני חטא? בני חטא הם לכאורה אורחים בעיר. או שאתה קונה ישר מאפרון, קניין משני אנשים פרטיים, בסדר גמור. או אם אתה מתחשב בקהילה, אתה מתחשב בקהילה, אז למה אתה מתחשב רק בבני חטא ואתה מתעלם מהנוכחות של הענקים? הרי לכאורה הם הכי חשובים פה בתמונה. שאלה שכל מי שלומד את הפרשה, פרשת חיי שרה, שואל את עצמו, איפה הענקים? הם לא יכולים להיעלם. הם ענקים בכדי להיעלם. כן? התשובה היא שהענקים הם הראשונים שיודעים את מעמדם מול מול אברהם. הרי צריך לזכור, כן, הענקים האלה, הם לא רק יושבים בחברון. הם יושבים בסיחון ואוג, זה בעבר הירדן המזרחי, בחלק הצפוני, אבל גם בחלק הדרומי של עבר הירדן המזרחי יש את האמים, הזמזומים, את הרפאים, את כל העמים שנמצאים, שהיו נמצאים בעבר הירדן המזרחי למטה. וכשבאים במלחמת ארבעת המלאכים והחמישה, אז כתוב שחמשת מלכי הכיכר, סדום ועמורה, אדמה וצבעים וצוהר, מורדים, אז באים ארבעת המלאכים, אלה שגרים ב... אלה שנמצאים ב... 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 למעלה, ב... בארם נהריים, הם יורדים למטה, מכים את כל הענקים שנמצאים בעבר הירדן הדרומי למטה, מכים את כולם, ואחרי שמכים את כולם, הם מכים את סדום ועמורה. אז למעשה, ארבעת המלאכים יותר חזקים מהענקים, נכון? ארבעת המלאכים האלה, אחרי שהם שובים את לוט ואת כל רכושו וכל הסדום ועמורה, אברהם מכה את ארבעת הענקים. זאת אומרת, אברהם, למרות שהוא לא ענק, את ארבעת המלאכים, נכון? אז אברהם, למרות שהוא לא ענק, הוא יותר חזק מארבעת המלאכים, שיותר חזקים מכל הענקים האחרים. אז אולי הוא לא נראה ענק, אבל המדרש אומר, על אברהם נאמר האדם הגדול בענקים. הכוח של אברהם הוא כל כך חזק, שהוא נקרא הגדול בענקים. אז כל מי שרואה את הענקים עלול להיבהל מהם. אבל אברהם הרי יודע מי הם. יודע שהם באמת אפר ואפר. הוא עושה אותם כמו קש, כמו אפר. העוצמה שלו היא כל כך גדולה, עד שהם, אלה שניצחו אותם הוא מנצח. לכן כשאברהם מגיע לחברון, הענקים מתחבאים. הם יודעים שאת האחים שלהם הוא ניצח. הם יודעים שכולם מפחדים מהם וכולם רועדים מהם, וואו וואו, איזה ענקים אלה. אבל הוא באמת, הם באמת יודעים שאם הוא יעמוד מולם, הם מחוסלים. ובאמת, כתוב שבשעה שיהושע כובש את הארץ, אז בא אליו כלב בן יפונה. כלב בן יפונה באותם ימים הוא בן 85. כשהוא היה מרגל יחד עם יהושע, היה בן 40. עוברים 40 שנה במדבר ועוד איזה 5 שנים של כיבוש הארץ. כלב הוא בן 85. אומר כלב ליהושע, תשמע, אתה זוכר שכשהיינו אני ואתה, יהושע, יחד עם עוד 10 מרגלים, חזרנו לארץ, חזרנו למדבר, אמר לנו, נשבע לנו משה ואמר לנו, וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגליך בה, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי השם אלוהי. משה נשבע לכלב בן יפונה ואומר לו, חביבי, אתה העזת ללכת לחברון, למרות שהיו שם ענקים, חברון תהיה שלך. 5 שנים בני ישראל עוסקים בכיבוש הארץ, והנה אחרי 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, אומר כלב ליהושע, אני עכשיו מבקש לפרוע את השטר. משה הבטיח לי, המקום שדרכתי בו יהיה שלי, אני דרכתי בחברון, היא תהיה שלי. אומר לו יהושע, אבל יש שם ענקים. אומר לו, נקרא לכם את הפסוק. אומר לו, כלב, ואתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה, עודני היום חזק, כאשר ביום שלח אותי משה, ככוחי אז, וככוחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא. אדם בן 85, זה יהושע, זה כלב בן יפונה, הולך להילחם בענקים, ומנצח אותם. למה מנצח אותם? הוא מנצח אותם כי הוא לא פחד מהם. הוא לא פחד מהם, הוא לא ראה את עצמו כחגב, אז הוא לא נהיה כמו, הוא לא נהיה כמו חגב. הוא ראה את עצמו כמו שהוא באמת, גור אריה יהודה. אם אתה גור אריה יהודה, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה, אז אתה כובש אותם. ואם אתה רואה את עצמו כמו, ואני בינינו כחגבים, כך אמרו המרגלים, אז הם אחר כך חושבים, בטעות, כן? שבכן היינו ביניהם, במצב כזה אפשר להילחם, אפשר לנצח. זה הכוח של, של כלב בן יפונה, הוא באמת, הוא כובש ויברכה יהושע, ויתן את חברון לכלב בן יפונה לנחלה, וכשהוא נלחם בהם, נקרא לכם את הפסוק, ושם חברון לפנים, קריית ארבע, האדם הגדול בענקים, הוא והארץ שקטה ממלחמה. חכמנו אמור, אחרי שיש כמה פירושים, אבל הפירוש הוא שאחרי שהוא כובש את חברון, הארץ נרגעת. כל האויבים שניסו להילחם בעם ישראל, רואים זקן בן 85, כובש את כל הענקים בהליכה, וואלה, העם הזה, זה כוח איתנים יש לו. הכוח של אברהם אבינו מתגלה בהם. אותה עוצמה שהייתה לאברהם, שגם היה לא צעיר באותם ימים, גם כן פחות או יותר באותו גיל. שהוא נלחם בארבעת המלאכים ומנצח אותם. הנה, גם לנכד שלו יש את אותו כוח. ככוחי אז, כן, כוחי עתה. הוא מנצח. והארץ שקטה ממלחמה. כל האויבים שניסו לעצר את צעדיהם של עם ישראל בשעה שהם נכנסים לארץ, נרגעים. הארץ שקטה ממלחמה. זה כוחה של חברון, שכאשר כובשים אותה ומנצחים את הענקים שבקרבה, זה משדר לכולם, דעו לכם, זהו. זה סוף הסיכוי שלכם לנצח את עם ישראל. ובאמת, אנחנו ברוך השם מגיעים למצב הזה, שבו העולם מבין שהסיכוי לנצח את עם ישראל הוא אפסי, לא בגלל שהם כאלה גיבורים וחזקים, אלא כפשוט, כי השם איתם. השם נשבע לאברהם, קראנו שבוע שעבר, וירא זרעך את שער אויביו, וזה קורה כבר 70 שנה, שעם ישראל יורש את שער אויביו, ככוחי אז כן כוחי עתה, אותה עוצמה שהייתה לעם ישראל בימים ההם, חוזרת גם עכשיו. אם את הענקים מנצחים, מי יכול להרים ראש? מי יכול לפצות פה ולצפצף? כולם מבינים שכדאי להיות עם מי שהשם איתו. זה הסיפור. הראשונים שמבינים את זה, במסע ומתן של קניית מערה בחברון, זה ענקים. הם מבינים שעם אברהם לא מתעסקים. וכשאברהם מגיע, הם נעלמים. הם נעלמים, הם שותקים, הם מבינים. האדם הזה הוא כל כך חזק. אנחנו ענקים יודעים כמה שהוא חזק. יודעים שהוא, הוא האדם הגדול בענקים. וככה המדרש אומר, בכל גם במדרש רבה, גם אלקוט שמעוני, גם בספרי, גם בפסיקתא, מי זה האדם הגדול בענקים? אברהם. למה? כי הוא הצליח לנצח את כל הענקים. סיפור של מערת המכפלה, מופיע בפרשה שלנו פעמיים. פעם אחת בקנייה, כולנו מכירים את הסיפור, סיפור מפורסם וידוע. אבל יש גם בסוף הפרשה. בסוף הפרשה, התורה מתארת את פטירתו של אברהם אבינו. ושם כתוב, ויגווה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ויאסף אל עמיו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה אפרון מצוחר החיתי אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת, שם קובר אברהם ושרה אשתו. לכאורה, תיאור של פטירת אברהם שהוא נקבר, אבל חכמנו למדו מכאן דבר מאוד משמעותי לדור ההוא וגם לדור שלנו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. מכאן למדו חכמים שישמעאל בשעה הזאת עשה תשובה. איך יודעים? שהרי יצחק קובר אותו קודם. יצחק הוא הרי הצעיר מבניו של אברהם, נכון? ישמעאל הוא הבן הבכור. הוא גדול מאברהם ב-14 שנה, נכון? אז אם כן, לכאורה, הוא אמור להיות זה שמוביל. והרי אנחנו יודעים שישמעאל ניסה לרפת את מקומו של יצחק. ותרס שרה את בן הגר המצרית מצחק. מה זה מצחק? מנסה להיראות כמו יצחק. כן? הוא מנסה לרשת את מקומו. הוא אומר, מה פתאום? זה שלי. אני אבנה בית מקדש. אני ארש את ירושלים. אני ארש את ארץ ישראל. אני הבן הנבחר של אברהם. מה פתאום יצחק? הוא מנסה להרוג אותו. במשחק, כאילו, לא ברצינות. יורך יצים. שרה קולטת, אומרת לאברהם, גרש את בן האמה הזה. את האמה ואת בנה. גרש אותם. אברהם ככה, לא נעים לו, הבן שלו. אומר לו, כשאנחנו הוא כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אברהם שומע בקול השם. מה ששרה אומרת הוא עושה, הוא מבין, שרה צודקת. הישמעאל הזה רוצה להרוג את אשתי יצחק. אח שלו, רוצה להרוג אותו. מגרש אותו, לא נעים. ישמעאל חטא. אבל לוקח לישמעאל זמן, והוא מבין שיצחק הוא הבן המשובח, וביצחק יקרא לך זרע. כל ההבטחות שנאמרו לאברהם, כל הברית שנחרטה עם אברהם, כל השבועה שנשבע השם לאברהם, זה ביצחק, כי ביצחק השבועה תהיה. וישמעאל באחרית ימיו עושה תשובה. עושה תשובה, ובא, והוא נשרח אחרי יצחק. וזה כמובן מעשה אבות, סימן לבנים. אנחנו היום נמצאים במציאות שבה ישמעאל מצחק. אומר, אני זה שהרש את אברהם. אנחנו בני אברהם, יש אפילו תנועה שנקראת בני אברהם, שמה פעם, אנחנו, מה זאת אומרת? המערה שייכת לנו, אתם לא תיכנסו למערה. כבר ניסו. לומר אברהם, להם שייכת המערה. חכמנו מבשרים ואומרים לנו, יבוא יום והם יעשו תשובה. עד אז, הדברים של שרה עומדים וקיימים. עד אז, אין ברירה. אם לא תגרש אותו, הוא מסוגל להרוג את יצחק. זה החלומות שלו. עם חגורות נפץ, עם דרכים אחרות. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח, והם לא מסוגלים. אבל אם היינו רק ליום אחד, מניחים את הנשק ומשלבים ידיים, הוא היה יורך עצים, כמו אז, גם היום. כל עוד הוא לא חוזר בתשובה, אין ברירה. לא נעים, אבל גרש, אין מה לעשות. אבל יבוא יום והוא יחזר בתשובה. יבוא יום והוא יבין שיצחק הוא זה שעתיד ליישם את כל הברית של האבות. ואז מתקיים בו ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. האמת היא שלאברהם אבינו זה לא חידוש. למה? כי בברית בין הבתרים כבר הקדוש ברוך הוא אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. על הפסוק הזה אומר רש"י, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. אבותיך? מי זה אבותיך של אברהם? תרח. מבשר לו, אביו אבות עבודה זרה. והוא מבשרו שיבוא אליו, אברהם הולך לטרח? אלא לימדך שעשה טרח תשובה. טרח, אביו של אברהם, עושה תשובה. זה לא פשוט. טרח הוא עובד עבודה זרה. טרח הוא לא רק עובד עבודה זרה, הוא המורה של עובדי עבודה זרה. הוא יצרן העלילים הזה. טרח זה, הוא הדגל, הוא ה... לימדך שיעשה טרח תשובה. שגם עובדי העבודה זרה עתידים לחזור בתשובה. תיקבר בשיבה טובה, אומר רש"י, בשרו שיעשה ישמעאל תשובה בימיו. ועוד בשרו, שלא יצא עשיו לתרבות רעה בימיו. לכן כתוב שבשעה, ביום שאברהם נפטר, באותו יום עשיו יוצא לשדה, והסיפור שמה עם הדשים, ידוע, מפורסם, גם מסתבר שגם עשיו, למרות רשעתו, מקיים מצוות כיבוד אביהם. במקרה זה אבי אביו, זאת אומרת, אברהם, הוא מקיים את, נזהר בכבודו. עד שלא נפטר אברהם, הוא לא חטא. ביום שאברהם נפטר, הרגיש שמותר לו, וסוג של כיבוד אביהם, כן? וגם ישמעאל חזר בתשובה. הדבר הזה רק מספר לנו שיום יבוא, יום יבוא וישמעאל יעשה תשובה, ויום יבוא ועובדי העבודה זרה בעולם יעשו תשובה, וברוך השם, אנחנו כבר מתחילים לראות את זה בימינו. דהיינו, אנחנו מתחילים לראות את המציאות שבה כבר כמעט אין בעולם עובדי עבודה זרה. יש, אבל הם הולכים וקלים, הולכים ונחלשים, כבר מעשה אבותיהם בידיהם. אני השבוע נסעתי יום אחד לכותל בבוקר, ובדיוק ככה, השוטרים עוצרים אותנו בדרך. ומה קרה? תהלוכה של נוצרים עם צלב עוברת שמה, איזה חשוב שלהם עובר שמה, ומלווים אותו עדת נזירים וכמרים וכל מיני... והם אמורים להיות באיזה טקס רוחני, דתי שלהם. טוב, אסור להסתכל על רשעים, אבל זה, מה, אתה לא תסתכל, תדרוס אותם. אז אתה חייב להסתכל, אני מסתכל עליהם, מחכה לראות איזה מישהו מהם מתפלל בכוונה, באיזה דבקות, באיזה עירת שמיים, באיזה מדרגה רוחנית. כלום. כולם משחקים בפלאפונים. הם מסתכלים ימינה, שמאלה, גם הוא עצמו, הראש שלהם, מסתכל עליו, כלום. אתה רואה שזה טקס בלבד. שום דבר אמיתי אין שם. רק, כמו שאומרת הגמרא, מעשה אבותיהם בידיהם. זה טקס, ככה עשו פעם, ככה נעשה היום. לא באמת יש שם איזושהי עבודת השם אמיתית. כתוב שכל בני בשר יכרו, לשמך, כל בני בשר עתידים לחזור לעבוד את שם השם, והאלילים קרות יקרתון. זה מה שבישר השם, דבר מאוד מעניין, הפסוק הזה, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, יש עליו רמז מאוד מעניין. מה הרמז? המילה שלום, כמה היא בגימטריה? 376, נכון? שין, למד, מם, וו, שלום. אז אמר לי פעם מישהו, אם תספור את הפסוקים מתחילת ספר בראשית, ועד הפסוק הזה, זה הפסוק ה-376, שזה גימטריה שלום, וגם אם תספור בכל התנך כולו, כמה פעמים מופיעה המילה שלום, תמצא שהיא מופיעה בדיוק 376 פעמים. מי תכנן את זה? מי כתב את זה? זה ממש מדויק, כן? הפסוק ה-376, שזה גימטריה שלום, הופיע פעם ראשונה בתורה. המילה שלום הופיעה פה. פעם ראשונה בתורה המילה שלום הופיעה בפסוק הזה, וזה הפסוק ה-376, כגימטריה שלום, והמשמעות שלו, שלום של אברהם, זה שלום עולמי, עם בני העבודה הזרה שחזרו בתשובה, אבא שלו, ושלום עולמי עם זרע ישמעאל שעתידים לחזור בתשובה, שזה גם כן חלק מאחרית הימים. דבר מאוד חשוב ומעניין להבין איפה אנחנו חיים היום, וגם אם אתה רוצה להבין מה יקרה קדימה בעוד כמה וכמה שנים, אתה יכול לדעת מה יקרה. כך כותב הבן איש חי, על, אומר, קליפת עבודה זרה בעולם, הולכת ונחרטת. כבר אין לה כוח, היא כבר לא אמיתית. פעם היה לה כוח, פעם היה כשפים כוח, פעם היה לזוגות כוח, פעם היה לעינרה כוח, פעם היה לכל הדברים אלה כוח. היום הדברים האלה כלום. פעם הכוח שלהם היה כזה חזק, לוקחים מטה, עושים אותו תנין. אין דבר כזה היום. זה רק בסיפורים. אין דבר כזה. כבר כל הכוח של הכשפים פג ואיננו. כל העבודה זרה פגה ואיננה. יש עוד קצת ככה דמיונות כאלה בעולם. הולכים ונחלשים. עתיד תרח לעשות תשובה. וגם הכוח של ישמעאל, אתה רואים אותו כבר היום, הולך ונחלש, הנה עכשיו, רק השבוע שמענו, שאלה שהיו אויבינו, הסעודים, הם עכשיו מחפשים את קרבתנו, עושים שם סדר בממלכה, מפילים מסוקים, זורקים אנשים לכלא, עושים סדר. מי שמתיישר עם ישראל, איתו, מי שלא מתיישר, נוריד לו את הראש. לא ככה עושים, בלי בגץ ובצלם. זה הסיסמה של רבין, כמו ידוע. אז הם עושים שם סדר, אבל הם מבינים. מבינים, הם כבר מבינים. תחת היותך עזובה וסנועה והיית מסוס עולם גאון דור ודור. עם ישראל חוזר למקום האמיתי שלו. הם מתחילים להבין אומות העולם. אם הם רוצים שיהיה שלום בעולם, דרך עם ישראל. אם הם רוצים שיהיה טוב בעולם, דרך עם ישראל. הם רוצים שיהיה אמונה בעולם, שיהיה חיים בעולם, שיהיה שפע, שתהיה ברכה, שתהיה הצלחה, דרך עם ישראל. גם להם. גם להם. יום מגיע וישמעאל מבין. הברכה מיצחק. איך כתוב על יצחק? ויזרע יצחק בארץ ההיא. וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכה השם. ויגדל האיש הלוך וגדול עד כי גדל מאוד. יש לו ברכה. עד כדי כך שאנשים היו אומרים, זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. מה פירוש? אם אתה רוצה להרוויח כסף, להיות עשיר, תקנה את הזבל פרדותיו של יצחק. לא נעים, נכון? זה, אין לזה ריח טוב, כן? פרדות זה גם כן לא דבר שיש בו ברכה. קנה אותו, תסחור בו, תהיה עשיר. אל תתעסק עם הכסף וזהב של אבימלך הפלישתי, כי גם אם תמכור אותו ותקנה אותו, תהיה אני. יודעים אנשים שכל מי שנוגע ביצחק, קונה ממנו משהו, מוכר לו משהו, מרוויח. וזה מה שקורה עם ישראל. מי שרוצה ברכה, והברכה מברכך. תתעסק עם ישראל, תרוויח. לא תתעסק עם ישראל, תפסיד. יבוא הדייש, יבוא המשוגעים האחרים, יערפו שם ראשים, יזרוקו עליך טילים, אין לך סיכוי. ברוך השם, הם הולכים איתנו, ירו עליהם טיל, באורך פלא הטיל יתפוצץ באוויר. או באורך פלא, או היהודים עזרו להם קצת. אבל זה בסוף, זה מה שקרה. אתה הולך איתנו, נגן עליך. זה מה שישמעאל סוף סוף מבין, וברוך השם, הדבר, אבל הדרך לשם לא פשוטה. יש שאלה הלכתית מעניינת. איך היה מותר לאברהם לא לכבד את תרח? אתה, אברהם, הולך ומלמד את כל העולם כיבוד דרך ארץ, חסד, נכון? אברהם איש החסד. אתה עוזב את אבא שלך לבד, עולה לארץ ישראל, איפה כיבוד אבאים? אבא שלך אומר לעבוד עבודה זרה, למה אתה לא שומע בקולו? טוב, התשובה אתם יודעים, נכון? אומר השולחן ערוך, יורדי הר סימן רשמם, אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין מצוות עשה, בין מצוות לא תעשה, ואפילו מצווה של דבריהם לא ישמע לו. כן? ואפילו אם האב ציווה את בנו שלא ידבר עם פלוני, או תשמע, אל תדבר איתו, הוא לא חבר שלי, או אל תמחל לו, והבן היה רוצה להתפייס מיד ולא צוואת אביו, אין לו לחוש לצוואתו, האבא לא יכול להגיד לבן לעשות דבר שהוא עבירה, כן? ועל זה יש שאלה מאוד מעניינת, כן? מה הדין אם אבא אומר לבן שלו אל תעלה לארץ ישראל? האם צריך לשמוע לו או לא צריך לשמוע לו? אז היה בצפת חכם אחד, קראו לו המביט. המביט, בתקופה של רבי יוסף קארו, אומר, תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר, דע לך שעל זה נאמר, אמר לו אביו, תעשה כך וכך, לא חייב לשמוע לאביו. למה? מכיוון ש... תעשה מן התורה. וכך השאלה, יקרא לכם את השאלה. הוא מובן שנדר, נדר נדר, שאם יהיה לו כך וכך, ידור בצפת תיבנה ותכונן במהרה בימינו. ואתה נתקיים הדבר, אמר, אם אני אזכה בפיס, אם אני אנצל, אם אני אקח, אם יקרה לי משהו שהוא ציפה לו הרבה, אני אעלה לארץ ישראל. ועכשיו מתקיים הדבר, והוא רוצה לעלות, ואביו ואמו אינם מניחים איתו ללכת לשם, אומרים לו זה מסוכן, וגם כן אשתו אינה רוצה לדור שמה. מה הדין? מה יעשו? אז הוא אומר לו, אומר המביט, למרות שאוריו אומרים לו אל תעלה, חייב לקיים נדרו. ואינו חייב לחוש לצוואת אביו ואמו שאמרו לו שלא ילך. למה? כי זה מה שקראנו בהלכה, ההורים לא יכולים למנוע מהבן לקיים מצווה. ואין לך מצווה כל כך חשובה כמו מצוות יישוב ארץ ישראל. זאת מצווה חשובה. עכשיו, המביט, תזכרו, היה חי לפני 500 שנה, נכון? בתקופת רבי יוסף קארו בערך. זה התקופה של המביט. בתקופה ההיא, כמה יהודים חיו בארץ ישראל? 1,000 יהודים. הרי לפני 200 שנה חיו פה 5,000 יהודים. אז כמה חיו לפני כמעט 500 שנה? עד 1,000 יהודים, בקושי חיו פה בכל ארץ ישראל, בצפת ובירושלים, זהו. זה מספר יהודים שהיו בכל הארץ. כמה מאות יהודים, זהו. זה כל הסיפור. אולי 1,000, אולי בקושי. והסכנה פה הייתה לא פשוטה. לא היה פה שלטון נורמלי, שיגן עליך בדרכים, שיגן עליך איזה... לא היה. מישהו רוצה להיות לארץ ישראל, ולהורים זה מסוכן, סכנת נפשות, אל תעלה, מה, איך תעלה? תעשה אתרת נדרים. אומר המביט, גם אם יעשה אתרת נדרים, זה לא יעזור לו. ואם יעשה אתרת נדרים, אז מה? איפה אתה... המצווה לעלות לארץ לא פגע. אתה חייב לעלות. כל שכן אם נדרת. אם אדם נדר, הוא חייב. אומר, וגם אשתו, שאומרת לו, תשמע, אני לא מסכימה. הוא אומר, יש הלכה שאומרת, הכל מעלים לארץ ישראל. היא יכולה להגיד, טוב, את לא רוצה, את לא חייבת. קחי כתובה, קחי גט. העלייה לארץ ישראל יותר חשובה אפילו משלום בית. ואפילו מכיבוד אב האם. עכשיו, צריך לזכור שבדורות האחרונים, זו שאלה שנדונה הרבה פעמים. האם ילדים עולים לארץ? כי הורים אמרו, מה? סכנה. תזכרו, אני רק להזכיר את המספרים. לפני מלחמת העולם הראשונה, לפני מה שקוראים הצהרת בלפור, מספר היהודים שהיגרו ממקומם, עזבו את עריהם, נסעו למקום אחר, היו מאות אלפים. מאות אלפים. מתוכם, 99% בערך מיהודי אירופה ומיהודי רוסיה שהיגרו, היגרו לארצות הברית. אחוז אחד, בקושי, עלה לארץ ישראל. למה? אמרו מסוכן פה. מסוכן בארץ ישראל. לא לעלות. והייתה שאלה, האם מותר לילד לעלות לארץ ישראל? כשהורים שלו אמרו מסוכן? או מסוכן פיזית, או מסוכן רוחנית. מותר או אסור. צריך לזכור שבתקופה היא היו... גם אחרי מלחמת העולם הראשונה, פרעות בארץ ישראל, פרעות תרפת, פרעות תרצה, היו את הסכנה בדרכים. אף על פי כן אומר המביט, כל הסיבות האלה הן לא סיבות. אדם חייב לעלות לארץ ישראל, אפילו אם חלילה הורה בורים לו, אל תעלה. יותר מזה, יש שאלה, מה הדין אם אדם אומר, אני רוצה ללכת ללמוד במקום מסוים? אומרים לו, אומרים לו, לא, תלמד במקום אחר. אז ההלכה אומרת, הגמרא אומרת, הוא מביא את זה כדוגמה, המביט, הוא אומר, אדם לא יכול, אומרים לו, לא בכל מקום אדם זוכה ללמוד. חכמנו אמרו, אין אדם למד, אלא במקום של ליבו חפץ. אז אם אדם רוצה לעבור ממדינה למדינה כדי ללמוד תורה, זה לא פשוט. אומרת הגמרא, אין אדם למד אלא במקום של ליבו חפץ, ומביא את התשובה של תרומת הדשן, שאומר שגם אם ההורים לא מסכימים, אין מצוות כיבוד אב ואם בדבר הזה. מצוות כיבוד אב ואם קיימת בכיבוד האב והאם. זאת אומרת, אם יבוא תרח יגיד לאברהם, אברהם, תשמע, אני רוצה שתכין לי קוסטי. צריך להרין לו. תשטוף לי את הבית, ישטוף לו. תלך לקנה לי המקולת, תקנה לו. כן, חייב. למה? כי זה כבוד האב. אתה עושה לו מה שהוא רוצה. כן? אבל, אם אומר לך, אבא, אל תסלר את ישראל, או תעבוד עבודה זרה, או תתחתן עם פלונית, או תריב עם אלמוני, זה לא קשור אליך. לא קשור אליך, לא חייב בכבודו. לא חייב בכבודו. יש שאלה מעניינת, שנשאלו את הרב מנשה הקטן, שוט משני הלכות, מה הדין אם האבא אמר לבן שלו, לך תקנה לי סיגריות? אמר, דבר מצוי, נכון? אבא מעשן, אמר לבן, לך תקנה לו. אמר לבן, אבא זה מסוכן. אמר לה, עזוב אותי עכשיו, אני רוצה חבילת סיגריות. לך תקנה לי. יקנה לו או לא יקנה לו? ככה שאלו אותו, מה הדין? ואמר, דבר מעניין, הוא אומר, הרמב״ם כותב, שיש מאכלות רעים ביותר עד מאוד, וראוי לאדם שלא לאוכלם, לעולם, כגון דגים מלוכים ישנים, גבינה מלוכה ישנה, קמין לפטריות והבשר מלוח הישן, ויין מגיטו ותבשיל שיש לו ריח לא טוב, וכן כל מאכל שריחו רע או מר ביותר, הרי הם לגוף כמו סם המוות. למרות שהדבר הזה חמור כל כך, אין שום איסור הלכתי לאכול את זה. אז הוא אומר לו, אומר גם סיגריות, אולי הם לגוף כמו סם המוות, אבל איסור הלכתי אין. אדם צריך להימנע כמה שיותר, זה גם תלוי. אם אדם לא יתרגל, בסדר, אז אל תרגיל אותו. אבל אם אדם רגיל, הוא כבר שבוי, הוא כבר, הוא שבוי בדבר הזה, אתה לא יכול למנוע אותו, כן? בקיצור, הוא כותב להלכה, אם אבא אומר לבנו, קנה לי סיגריות, ילך ויקנה לו, כן? כי זה כבוד האב. הוא ביקש בקשה, תעשה לו מה שהוא אוהב. מותר לך, אולי אחרי שאתה קונה, תגיד לו, אבא, תשמע, אולי תעשן פחות, אולי זה, נגיד לך תחליף, תיקח אותך לקורס, לא יודע מה. תעזור לו לצאת מזה, ובעדינות ובכבוד. אבל אתה חי בכבודו. לעומת זאת, מה שקשור אליך, אין לו אפשרות לומר. אמנם, אדם צריך להיזהר לא לצער את אביו. וזו שאלה, תמיד שאלו אותי, מה הדין? אם האבא אומר לבן, תשמע, אם אתה עולה לארץ ישראל, אני מצטער. זאת אומרת, אתה גורם לי צער. אם אתה מתחתן עם פלונית, אני מצטער. אם אתה לא עומד באישי הפלונית, אני מצטער. דברים מהסוג הזה. האם, מה עושים במקרה כזה? מצד אחד אתה אומר, זה לא קשור לאבא. אם אני למד פה או לא למד פה, זה לא הכבוד, זה לא אתה, לא קשור אליך. זה קשור אליי. אם מתחתן עם פלונית עם אלמונית, זה לא קשור אליך. זה לא שאני עושה משהו לכבודך. כשאתה עושה משהו לכבודו, שקשור בו, זה משהו אחד. אבל זה לא מה שקשור בו, קשור בך. ובאמת זו שאלה לא פשוטה. באמת זו שאלה לא פשוטה. אני זוכר שפעם רב עליו השלום הראה לי את הסברות השונות לכאן ולכאן. האם צריך לשמוע לו או לא צריך לשמוע לו. זה לא פשוט, ולכן צריך בכל המקרים האלה לחפש את הדרך איך עושים את השביל הזהב, כאילו, איך עושים את זה בלי לצער? לא פעם קורה שאנשים שואלים אותי, אני אומר, תשמע, אנחנו רוצים להתחתן, ההורים לא מסכימים. אז אני יכול להגיד להם, וזה לא שלך כיבוד אביהם, תגידו להם שלום, דרך הוא, זה לא ככה. זה לא הדרך. אתה צריך להגיד לו, תשמע חביבי, באמת על פי הלכה, זה לא, בזה לא שייך מצוות כיבוד אביהם, אבל תנסה ברוח טובה, במילים רכות, בדרך ארץ, בהסבר כזה, בהסבר אחר, תשלח לו אנשים שהוא מכירים אותו. זה ש אין מצוות כיבוד אביהם בדבר שלא קשור לאבא, לא פותר אותך מהצורך לכבד את האבא. ולכן גם מניח בשאלה של המבית. הילד רוצה להיות לארץ ישראל. האבא לא רוצה. אומר המבית, ההלכה כמו הבן, לא כמו האבא. כי זה לא קשור לאבא. אבל אבא מצטער. מה תעשה? תלך, תסביר לו, תשכנע אותו, תרבה הלב רעים. וכן זה הדרך כדי שלא ייפגע. אבל גם זה רק במקרה של משהו קריטי. כמו עלייה לארץ, או משהו קריטי דומה, כמו העניין הזה, וגם שמעתי שאלות, לא פעם, שהורים אומרים לבן שלהם, אל תגור ביהודה ושומרון. זה מסוכן. צריך לשמוע עליהם? לא חייב. או למשל, רוצים שהחתונה שלך תהיה ככה ולא תהיה אחרת. זו שאלה נפוצה. ההורים, יש להם תוכנית אחת לגבי החתונה, הורים רוצים מעורב, הבן רוצה נפרד. טוב, מה יעשה? יכול להגיד להורים, מה זה קשור אליכם? זה חתונה שלי. אבל באמת, גם במקומות האלה צריך הרבה חוכמה איך עושים את זה באופן שלא לגרום צער להורים. צריך לדעת שזה שאתה צודק, זה לא אומר שאתה צריך לצייר את ההורים שלך. זה נכון שהם לא יכולים להתערב לך באופי של החתונה שלך, אבל בחוכמה היא בני בית, כן? זאת אומרת, גם אם אתה צודק, תהיה גם חכם. ותדע שעדיין מצוות כיבוד אב ואם קיימת. וזו שאלה שקיימת גם כן הרבה אצל בעלי תשובה. איך מתמרנים במהלך הזה שבו אדם עושה תשובה, וההורים שלו לא תמיד שמחים. לפעמים ההורים שמחים, אולי לרוב ההורים שמחים. אבל יש מקרים שלא כל כך. והרב עליו השלום היה מאוד מאוד משתדל בנושא הזה כדי לשמח את ההורים. אחד הסיפורים ששמעתי מאנשי מכון מאיר, שתמיד היה אומר לילד, לכל אברך שהיה לומד במכון מאיר, שכשנולד לו בן, יהדר לתת את הסנדקות לאבא שלו, למרות שהוא לא שומר מצוות. והיה אומר, אבל האבא אמר שהוא לא, אין לו רוצה, תכפה אותו שיהיה סנדק. למה זה? כדי להראות כמה התעלנו עכשיו בחזרה בתשובה, גם במצוות כיבוד ההורים. שלא יגיד האבא, כשהבן שלי היה חילוני, היה מכבד אותי. ידעתי לא מכבד אותי. חס ושלום שיגידו משפט כזה. כדי שלא יצא משפט כזה חלילה, הרב היה אומר לכל אלה שלומדים במכון מאיר, אבא שלך יהיה סנדק. לא אני, אבא שלך יהיה סנדק. וזאת המצווה היותר גדולה ויותר חשובה. למה? כי בזה אתה מכה את כל הקוצים ומכה את כל ההתנגדות ואת כל ה... אז אנחנו מדברים כעת שוב, לחזור לסיפור הזה של היחסים בין אברהם לבין תרח, שזה לא קש, לא קל. למרות שאברהם צודק, והוא לא חייב לשמוע על האבא שלו שמור לבוא תעבוד עבודה זרה, אבל יש צורך גדול לאברהם, כואב לו. את כל העולם כולו מחזיר בתשובה ואבא שלו עובד עבודה זרה. לכן בברית בין הבתרים, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו ואומר לו, דע לך, עוד יבוא יום ותעשה תשובה עם אבא שלך. לאבא שלך יחזור בתשובה ואלה יהיה ביניכם שלום. יום יבוא, יהיה לך שלום עם הבן שלך. כי זה מאוד כואב לאברהם, וירע מאוד בעיני אברהם, שהוא צריך לגרש את בנו, כי הוא עובד עבודה זרה, כואב לו. את כולם אני מקבל, מקרב, את הבן שלי אני מרחיק, את ישמעאל אני מרחיק, אבל אין ברירה. אבל בברית בין הבתרים השם מבטיח לו, וזה דבר מאוד מעניין. הרב עליו השלום הדגיש פעם את הנקודה הזאת, למה זה נאמר דווקא בברית בין הבתרים? הברית בין הבתרים, מה היא עוסקת? עוסקת בירושת ארץ ישראל, נכון? בירושת ארץ ישראל, היא לכאורה מצווה חשובה. אין קשר בין מצוות, לכאורה, בין מצוות ירושת הארץ, לבין מצוות כיבוד אביהם. אבל הפסוק הוא לא כך. הפסוק אומר שיש קשר גדול. הפסוק אומר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה שנשבע השם לאבותיך לתת לך. מה הקשר בין, בין ארץ ישראל, למען ירבו, הנה, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה שנשבע השם לאלוהיך, שהשם לאלוהיך נותן לך. מה הקשר בין ארץ ישראל לבין כיבוד אביהם? זה גם נאמר ביתרו. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. אבכי מצוות כיבוד אביהם לא קיימת בחוץ לארץ. קיימת. אז למה התורה חיברה את מצוות כיבוד אביהם לירושת הארץ? ונמשיך, זו אותה שאלה, למה התורה, למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שהוא יזכה לכבד קיום כיבוד אביהם באותו זמן שהוא קורט איתו ברית על הארץ? כנראה יש קשר בין שני הדברים האלה. יש קשר בין כיבוד אביהם לבין ירושת ארץ ישראל. יש קשר בין ברית אבות מביא גואל לבני בניהם של האבות למען שמו באהבה. מביא אותם לארץ, אנחנו זוכים לרסת את הארץ בזכות כיבוד אביהם. כשאדם יודע שלא בצדקתו הוא יורש את הארץ, אלא בזכות האבות. יש לו כבוד גדול לאבות. לא בצדקתך, אלא בזכות השבועה שנשבע לאבותיך. יש עוד כמה וכמה הלכות שקשורות לכיבוד אביהם. אנחנו רוצים לדבר עליהם. יש בגמרא סיפור שהרב היה תמיד זוכר, דורש אותו. יש בגמרא סיפור, הגמרא אומרת, היה רב אחד, קראו לו אבימי. כך שמו. ולאבימי הזה היו חמישה בנים סמוכים. זאת אומרת, תלמידי חכמים רציניים, נכון? והגמרא מספרת, כשאביו, רבי אבהו, היה דופק בדלת, והוא שומע את הצעדים של אביו מתקרבים, היה רץ אותו אבימי, ואומר, אין, אין, כן, כן, אני מיד בא, אני מיד בא, אבא, אני מיד מגיע, ופותח לו את הדלת. יכול אבימי להגיד לאחד הבנים שלו, אבא, סבא, בא, לך תפתח את הדלת. לא. הוא בעצמו היה מתאמץ במצוות כיבוד אב, לפתוח לאב של הדלת, וגם, מה זה אתה צועק, אין, אין? תראו, לא, אתה צועק אין אין כדי שאבא שלך ידע ששמעו אותו. שלא לרגע יחשוב כמה זמן לוקח מעד שאתה רץ לדלת. דקה, חצי דקה. שבחצי דקה הזאת, אבא שלו לא יחשוב שם עולה לא שמעו אותו. לכן הוא אומר, אין אין, אני בא, אני בא. כן? ממשיכה הגמרא ומספרת יום אחד, רבי אבהו אומר לבנו, לאבימי, אשקיין מאיה. תביא לי מים לשתות. טוב, כצפוי, אבימי רץ להביא מים. ברז לא היה כאן בימים ההם, בטח מאיזה בקבוק חרס. מוזג לאביו מים לכוס, חוזר, כן? עד הייתי לנעים. עד שהוא מגיע, אבא שלו מתחיל לנמנם. מה יעשה? מה יעשה בן הרב? אתה מניח את הכוס בצד, כשאבא שלי תורם, ישתה. אבל הגמרא לא. גחין קיילה עד איתר. עמד עם הכוס ככה, על יד אבא שלו, עד שאבא שלו התעורר. למה הוא עושה את זה? כדי לקיים מצוות כיבוד אביהם בהידור. בהידור. אולי בזכות זה הוא זכה לילדים כל כך צדיקים, חמישה בני סמכה הבולה. לא משנה, הוא מקיים מצוות כיבוד אביהם בהידור, עומד ליד אבא שלו עם הכוס ביד. אומרת הגמרא, יסתה ימילתא ודרש אבימי מזמור לאסף. זכה, ובאותה שעה שהוא עומד ככה עם הכוס מעל אבא שלו, מחכה שהוא יתעורר ויתן לו את הכוס מים, באותה שעה בא לו בראש המחשבה על מזמור לאסף. יש מחלוקת בין רש"י ותוספות, איזה פירוש בדיוק זכה אבימי לחדש. יש אומרים, יש פה שאלה קשה, מה זה מזמור לאסף, בא גויים בנחלתך, תימו את אחד קודשך, מזמור הגמרא אומרת, קינה מבעלה, מה זה מזמור? אלא אמר אסף, שירה על שקילה הקדוש ברוך הוא חמתו לעצים ולאבנים, שבביתו מתוך כך הותיר פליטה מישראל. שלמלא שהקדוש ברוך הוא קילה חמתו בעצים ואבנים, לא נשתייר משונאי ישראל שריד ופליט. וכן הוא אומר, קילה השם חמתו ויצאת אש בציון. כך פירש רש"י. ותוספות יש לו פירוש אחר, אל תבעו בארץ שעריה, לא משנה. פירוש כזה, שהוא פירוש ענק ועצום, זוכה אבימי לחדש בשעה שהוא עומד ככה עם הכוס ליד אבא שלו. אז אני זוכר שהרב היה, על אבא שלום, היה מאוד נהנה לפרש את, את הגמרא הזאת, היו שאלות עליה, תקושיות עליה, היה שואל, רגע, לכאורה, אבימי, תמיד חכם גדול, נכון? אנחנו מכירים אותו בגמרא, מופיע כמה וכמה פעמים. תלמד גמרא בינתיים, תלמד משנה בינתיים, תלמד מדרש, תלמד זוהר. אתה עומד ככה עם הכוס, זה ביטול תורה. אולי, אבל בזכות מה שנראה כאילו ביטול תורה, הוא זוכה לחדש חידוש עצום בתורה. למה? כי כתוב, סוד השם ליראיו, לנוצרי בריתו ודותיו. אנחנו אומרים את זה כל פעם בתחנון, כן? לדוד. הקדוש ברוך הוא מגלה את סודו למי? למי ששומר את בריתו ועדותיו, מי ששומר את המצוות, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא יגלה לו את סוד התורה כולה. ואת הסוד הזה שהביא מגילה, אנחנו היום, 1900 שנה אחר כך, עוד לא אומרים אותו ולומדים אותו ודורשים אותו ונהנים מהעומק של הפירוש, מהפירוש של, של אבימי. זכה ללמוד את, את הלימוד הזה, תוך כדי מצוות כיבוד הם, אביהם ובהידור, תוך כדי ההידור מצווה, כן? מכאן אדם יבין כמה החשיבות של ההידור מצווה. יש עוד הרבה הלכות שקשורות לכיבוד אביהם, ודאי שזה אנחנו ככה על רגע אחת. אחת השאלות שיש, שגם קשורה לפרשיות האלה, זה כתוב שלפסוק, וירא יעקב מאוד ויצר לו, אז חכמנו אמרו, למה יעקב פחד, למה הצר לו? מכיוון שהוא 22 שנה היה אצל לבן ולא זכה לקיים מצוות כיבוד אביהם, לעומת עשיו, שכן זכה לקיים מצוות כיבוד אביהם, שהוא היה יחד עם אבותיו. אז יש לזה, מקשים קושיה ואומרים, מה זאת אומרת? יש כלל שהוא אומר, אב שמאחר על כבודו, כבודו מחול, נכון? אז אם כבודו מחול, מי ששלח אותו ללבן זה אבא שלו ואמא שלו, נכון? אז אם הם שלחו אותו ללבן, והם ויתרו לו על זה שהוא ישרת אותם ויעזור להם ויסייע בידם, אז כבודם מחול. אז למה יעקב מפחד? היה צריך ליעקב להגיד, אני קיימתי מצוות אבא ואמא, שלחו אותי ללבן כדי שלא יהיה סכסוך ביני לבין עשיו. אז למה ירא יעקב מאוד ויצר לו? יש לזה כמה פירושים. יש מי שאומר שאף על פי שההלכה אומרת שאב שמחל על כבודו, כבודו מחול, זה מצידו, אבל אתה צריך להשתדל לא לנצל את הפרצה הזאת. מחל, בסדר. אז מה, אתה תנצל את המחילה הזאת? להפך, אתה תגיד, למרות שהוא מחל, אני אשתדל. טוב, מה היה יעשה יעקב, מסכן? אומרים לו, ההורים שלו, תלך ללבן, כדי שלא יהיה סכסוך בינך לבין עשיו. למה ישקל גם שניכם יום אחד? הרי זה שהוא רוצה כעת לעשות, שהוא הולך ללבן, הוא נכון. אבל באמת, לא היית צריך לתקף שם 22 שנה. לך ללבן, ותחזור. במהרה, אומר יעקב, איך אני אחזור? הרי הדרך היחידה שיש לי לחזור, זה רק אחרי שנולד יוסף. הגמרא אומרת, אין יעקב, אין מלחמה בעם ישראל שמנצחים בה, אלא אם כן, מישהו מזרעו של יוסף נמצא בה. הגמרא מביאה דוגמאות, דיברנו על זה. זאת אומרת, הכוח לנצח הוא מצאצאי רחל, בנימין, יוסף. רק אחרי שנולד יוסף, אז אומר יעקב ללבן, שלחני ואלך למקומי. אבל עדיין, גם אחרי שנולד יוסף, הוא לא מיד יוצא. הוא מתעכב שם אחר כך עוד כמה שנים. לא מיד הוא יוצא. לוקח זמן, נכון? אז על זה, על הזמן הזה, המעט שהוא התעכב שם אחרי שנולד יוסף, על זה הוא חשש שמא עשיו הידר במצווה יותר ממנו. מכאן לומדים שבמצוות כיבוד אב ואם יש מצווה ויש הידור מצווה, ואולי ההידור מצווה הוא יותר מהמצווה עצמה. כן? אם אתה אומר, טוב, אני חייב, אני אעשה, הגמרא אומרת, יש מי שמאכיל את אביו פסיוני ויורש גיהנום, ויש מי שמתחינו ברחיים ומביאו לחיי עולם הבא. יש אדם שמאכיל את אביו את האוכל הכי משובח שיש ויורש גיהנום. למה? הוא הביא לו לאכול אוכל הכי משובח, אבל לא בכבוד. והתורה אומרת, לא תאכיל את אביך ואת אמך, אלא כבד את אביך ואת אמך. זאת אומרת, לא די שאתה נותן לו לאכול, תן לו את זה בכבוד הכי גדול שבעולם. תן לו את זה במאור פנים הכי מאיר שבעולם. תן לו את זה בצלחת הכי יפה שבעולם. תן לו את זה בשפע הכי גדול שבעולם. הכל למה? כי עיקר מצוות כיבוד אביהם זה הכבוד. והכבוד זה האופן שבו אתה עושה את המצווה. ועל זה התורה אומרת שכשאדם זוכה לכבד את אביו ואת אמו, הוא זוכה לרפת את ארץ ישראל. אנחנו עכשיו בדור שרוצים לרפת את ארץ ישראל. ואנחנו נאבקים על ירופת ארץ ישראל. ואנחנו רואים שישמעאל ועשיו, שניהם במצווה הזאת מתחרים איתנו. יש מצוות שהם לא מתחרים איתנו. אבל במצווה הזאת הם מתחרים איתנו. ישמעאל מתחרה. בכיבוד אביו, אנחנו רואים שהוא אפילו מכבד את יצחק בשביל לזכות לקבור את אברהם במערת המכפלה. עשיו מתחרה עם יעקב בכיבוד אב. אם אנחנו רוצים באמת לנצח אותם בנושא הזה, אנחנו צריכים להדר בכיבוד אביהם. לעשות את מצוות כיבוד אביהם בהידור יותר ממה שעושה אותה עשיו, ומה שעשה אותו ישמעאל. ואנחנו זוכים להדר במצוות כיבוד אביהם, אנחנו זוכים לקיים את ההמשך של הפסוק, שהתורה אומרת, כדי שנזכה לרפת את הארץ ולשבת בארץ ישראל, אף על פי שכמו שאמרנו, אין קשר בין שתי המצוות האלה, אבל התורה גם בלוחות ראשונים, גם בלוחות אחרונים, וגם הברית בין הבתרים קישרה בין שתי המצוות האלה, בין ירושת הארץ לבין כיבוד אביהם. יהי רצון שנזכה לקיים את המצוות כתקנה, ונזכה לרשת הארץ הטובה אשר הקדוש ברוך הוא נתן לאבותינו ולנו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדל. Yeah.